יום חמישי, פרשס ואירו. ואנחנו מתחילים, רבותיי, עם מגוון דברים מרתקים ומעניינים. היום זה גם היום שלישים של מאון הרב שטיימן. לספר לכם עבור מי ולזכות מי הוא היה נותן כל יום צדקה. והוא מדבר על זה בחשיבות העניין. היום זה היורצייט של המשגיח הגאון הצדיק רב אליהו אליעזר דסלר. אספר לכם סיפור נפלא שמופיע בהקדמה של המכתב מאליהו. מה הוא למד ממלכת אנגליה, לא פחות ולא יותר. בעניין ההלכה היומית, אנחנו נדון בסעודה שלישית, האם צריך לקדש על סעודה שלישית. וכמובן המדורים הנפלאים, המרתקים, הנוספים, מדור החפץ עם החיים, מדור המוסר היומי מספר חומת הדת, ועוד, ועוד ועוד ככל שאתם זוכרים ומכירים. אז נתחיל בסיפור על הרב דסלר, שכאמור היום זה היורצייט שלו. בראשית כהונתו בישיבת פוניביץ' הוא הגיע לארץ בלי בני המשפחה. כשהגיע חג הסוכות, ניגש אליו הרב יעקב וייס, שהוא היה מבתיקי צוות המזכירים שהיו בישיבה. והוא מגיע למשגיח הרב דסלר והוא אומר לו שהוא רוצה לעזור לו לבנות הסוכה עם הסכך ולשים את הסכך. בקשה מאוד הגיונית ונצרכת. למרבה הפלא, או שאולי לא כל כך פלא, מספר רבי יעקב, הרב דסלר התנגדות נחרצת. הוא אומר לו, אמנם לבן שלי הייתי נותן לעזור, אבל לא לתלמיד. אז המשיך הרב וייס ומספר שאמרתי לו, גם תלמיד נחשב כבן. בסוף הוא הסכים, אבל הוא מתנה את העזרה בתשלום. אבל אני התעקשתי גם בזה, בסופו של דבר הוא הסכים גם בלי תשלום. הוא מספר שגמרתי לבנות הסוכה, אז הרב דסלר אומר לי שהוא רוצה לשלם. אז הוא אומר, אמרתי לה, הרי סיכמנו שאני לא מקבל שכר לעבודה. אמר לה, הרב דסלר, אני התכוונתי עכשיו לתשלום רוחני. נו, זה בוודאי, שמחה רבה. יספר הרב וייס, השיב אותה הרב דסלר, והוא ציטט לפניו את מאמר חז"ל מהגמרא בשבת, על הפסוק, והריקוי סילוכם ברוכו, עד בלי די. ומה דרשו חז"ל? עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. ושאל אותו הרב דסלר, מה זה המושג ומה זה השיעור עד שיבלו שפתותיכם? האם יש לזה גבול? האם אנחנו יכולים לאמוד את הדבר בדעתנו? ימשיך הרב דסלר ואומר לו, הנה לדוגמה, ביום השנה להכתרה של מלכת האנגליה, מתאספים כל בני המדינה לאחל השנה חדשה ומוצלחת, כל אחד עם שלב ברכותיו. המלכה ניצבת על עומדה שעות על גבי שעות, וככה חלק גדול מהעם חולף על פניה, וכשאיחולי ברכה בפיהם, מדי פעם עוצרים את הגל האנשים, והרופא האישי בודק אותה. מה המצב שלה, אם יש לה עוד כוח להמשיך לקבל את המברכים. ועדיין אומר לו הרב דסלר, היא לא מגיעה לכדי עד שיבלו שפתותיכם. אז מה הגדר? מה המושג? מה השיעור? וכאן מסיים רבי יעקב את הסיפור של ההפתעתו. להפתעתו הרבה, הרב דסלר משאיר אותו עם השאלה בלי תשובה. כשהוא מפתיר לעומתו, אם כן, גם אני מברך אותך בברכות עד בלי די. זה סיפור יפה שמופיע בהקדמה למכתב מאליהו, על מורן המשגיח הרב דסלר, שכאמור היום זה היום הזיכרון, יום הפטירה שלו. יום השלושים של מורן הגריל שטיימן, זכותו תגן עלינו. יש פה משהו מאוד מעניין, שנלקט מהספר צדיק התום אורי פרוך, בעניין צדקה עם המתים. אמר הרב שטיימן, אדם חי, הוא עוד יכול לעשות. אבל מי שכבר מת, אנשים שמתו הם כבר מסכנים, לא יכולים לעשות כלום. ממש מסכנים, אומר הרב שטיינמן, ככה הוא סיפר למקורבים שלו, התלמידים, ולכן התחלתי לתת עבורם צדקה לקופת העיר מהשבוע. ככה הוא סיפר להם איזה יום אחד. הוא אומר, הוא מסביר להם שמסכנים ממש כמו רעבים, לא יכולים לזוז בכוחות עצמם. וזה כזה חסד שאין לתאר. והוא אומר, חסד זה הרי מהדברים הכי גדולים. ויש חסד לחיים וחסד למתים. וכתוב בתורה שחסד עם המתים, איך זה נקרא? חסד של אמת. ולמה? הרי אם אחד עושה לשני חסד, אחד שחי, אז יכול להיות שהשני גם כן יחזור, יעשה איתו חסד. זאת אומרת, הוא ישלם לו תמורת החסד בחסד אחר. מה שאין כן מת, שהוא כבר לא יכול להחזיר. וזה מדובר על מה? על חסד שעושים הגוף של המת, שהולכים ללוויה. אבל כל מה שעושים לטובת המת, זה נחשב חסד איתו בעצמו. הוא מביא בספר סוכס שולם לרבי לאו מגריידיץ, היה צדיק מאוד גדול. והוא אומר שם כל וחומר, הרי הגוף לא נהנה. הגוף, סליחה, הוא לא עיקר האדם. עיקר האדם זה הנשומה. ואם כן, אם כשעושים חסד עם הגוף זה כל כך גדול, על אחת כמה וכמה אם עושים חסד עם הנשמה, שזה העיקר. בוודאי חסד כזה עוד יותר מצווה ועוד יותר גדול. ולכן הוא גם עשה חבורות חבורות שילמדו לעילוי נשמות הנפטרים כדי לעשות עמם חסד. וגם, כמו שהוא הסביר, כי באמת אדם אחרי שהוא נפטר הוא מאוד מסכן, לא יכול לעשות שום דבר. ולא רק שלא יכול לעשות דברים גופניים, זה פשיטה, אלא גם הנשמה לא יכולה יותר לפעול. וכל הזמן שבן אדם חי, כל מה שהוא עושה, הוא זוכה שיהיו לו זכויות גדולות מאוד. ומה שהמצווה יותר גדולה, הוא זוכה יותר. אבל אחרי שהוא נפטר, הוא שוכר וכבר לא יכול לעשות שום דבר כדי לעלות. לכן, כל משהו שעושים בשבילו, זה כל כך חסד, חסד ממש של אמת, כי הוא לא יכול להחזיר. ולכן הוא אמר שם שזה חסד הכי גדול, לעשות חסד עם הנשמות של המתים, יותר ממה שעושים עם הגוף של הנפטר. הוא ממשיך שם, שהוא שמע מרבינו, שהמנהג שלו כל בוקר, להניח בקופת צדקה כמה מטבעות, והוא אומר שיהיה לטובת נשמת אובי ואימי, אחי ואחותי, ועבור רב שמחה זייליג והחתן שלו, הוא היה גם אומר, עבור מחבר ספר ברכס האורץ, רבי גדולי משבועים, וכל אלה שנרגו במלחמה, וכל המתים שלא עברו עליהם י"ב חודשים. והוא הוסיף ואמר רבינו, אל תחשבו שמה שדרק פרוטות אין בזה שום דבר. אלא לא, זה חשוב מאוד למתים. הוא אומר שהוא מזכיר את החברים והידידים, הוא לא יכול להזכיר את כולם, הוא מזכיר לפחות את אותם אלה שאחר כך לא ישאלו אותו, לא ישאלו אותי, למה לא הזכרת אותם? והוא מביא שם שהוא אמר לרבינו שבאוף ואימא יש מצווה מכבדו במותו, והרבינו אמר לו שזה נכון. הוא פעם אמר שבאוף ואימא הוא לא צריך להזכיר שעשה לעילוי נשמתם, כי ממילא כל מה שהוא עושה זה מכוחה ומזכף לזכותם. את הרבנית רבינו לא מזכיר, כי ברוך השם יש לצאצאים. והוא אמר עוד שהוא מסתפק אם לתת צדקה עבור הגאונים שלא זכו לזרע של קיומה, אבל יש להם ספרים שזכו להוציא, ולומדים בהם, כגון החזוני, שהוא שמח, יש לו ספק עליהם. והוא אמר, משהו מזכיר כל יום את המתים, שעדיין לא עברו עליהם י"ב חודש, כי אולי יש ביניהם כאלו שאין להם ילדים שידאגו להם. והוא מסיים, שהרבינו אמר שכמובן ששאר גם חוד צדקה לחיים. כל הדברים הנפלאים האלה, כאמור, מתוך הספר צדיק התמר יפרח. אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. אז כתוב בפרשה, בסוף הפרשה, ורב מיות קולות אלוקים וברד. יש פה סיפור נפלא שסיפר הגאונר בסרב מנחם ויינגרטן. ראש ישיבת משנה שלמה, ממקור ראשון. אנחנו לקראת סוף הסיפור נראה מי זה המקור הראשון הזה. הוא מספר שבמלחמת ששת הימים, הפחד מילת הלבבות, היה תחושה של מחנק ואימה, חתכת האוויר כמו סכין. היו שומעים את הידים של ההפצצות של הירדנים, זה היה מוקם בסביבות נבי סמואל בצפון ירושלים, והיה פחד, פחד נורא. בישיבת חברון שבשכונת גאולה, בירושלים, שם הייתה אז, הוכן, הכינו מקלט בחדר אוכל שהוא שכן בקומה הראשונה. כולם כמובן נכנסו למקלט. מי היחיד שלא היה במקלט? ראש הישיבה, הגאון אבחד קלסרנה. הוא עסק בתלמודו בחדר למעלה, הוא רק השגיח שלא יהיו בחורים שילמדו ממנו, שיצאו מהמקלט החוצה, בשום פנים ואופן, הוא לא נתן לאף אחד. היה איזה תלמיד אחד שניצל איזו הזדמנות באחד משעות החרדיים, והוא שאל את הרב תוך כדי ידי ההפצצות, האם הוא לא מפחד או חושש מהקולות והרעשים? ענה לו רב חסקסר מזכר צדיק לברכה, שבמקלט הוא פשוט לא יכול להתרכז בלימוד שלו, כמו בחדר, לכן הוא נשאר בחדר. וממשיך ומעיד אותו תלמיד, שזה היה גאון הצדיק רב שלמה הופמן, זכר צדיק לברכה, שהדבר הזה זה היה לימוד עצום ומפעים לשמוע את כל הנעימות, את הכל נעימה של הלימוד של הראש הישיבה, שאגב היה בעל מנהג נפלא. וכל מי שהיה שומע אותו, היה משתומם ומתפעל, איך בעיצומו של הפצצות ופחדים, נופלים פגזים מסביב, והרב מרוכז בלימוד שלו, כאילו לא מתרחש מסביב שום דבר. כאילו מכריז, כל כולו, הכרזה, תוירו מגנה ומצלה. ובערב שבת, שהתקבצו התלמידים לבית של הראש הישיבה, אז אחד דיבר על העניינים של המלחמה והפחדים, אז הראש הישיבה נענה, והוא אמר, בהתרגשות ובהתאמה, אני שומע כל דוידי דויפק. ועד סוף ימיו, הגאון רב שלמה הופמן, זכר צדיק לברכה, היה מעלה את הסיפור הזה, את המילים האלה, כל דוידי דויפק, בהתרגשות ובלעת, באותה התאמה, כמו שאמר רב חסקי, סרנה באותו זמן. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מדברים על העניין של עניין הדיומי של וובים. אז יש פה מעדיב רעש לא, הקודש בשם החרדים, שהיו רגילים בפיו של הגוי לצדק ושמול ארון לידר, לקח מיתון המבשר. הוא אומר ככה, כשאדם יכוון בשירת הים, שומרים בכל יום, נגיד את זה בקול, בשמחה רבה, כאילו ממש עכשיו הוא יצא ממצרים. נדמיין לנו איך הם אמרו את שירת הים בפעם הראשונה שהם יצאו ממצרים. יש לאדם למה לשוף כל בוקר שהוא אומר את זה. תדמיין איך זה היה. שהרי כתוב במדרש, ויסע מוישה את ישראל מים סוף. הוא אומר המדרש, שהיא סיימה עוונותיהם. ולמה? שנמחלו עוונות על ידי השירה. שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, מוכלים לו על כל עוונותיו. והנה, אומר השלו, אחר שציוון השם יתברך לומר שירה זו בכל יום, הכתיב היום הוא למור. וכמו שכתוב בזוהר, מה שכתב רשב"י, שרוצה לומר, שנאמר, שנאמר אותה בכל יום בשמחה רבה, כמו השעה הראשונה, בפעם הראשונה, שבני ישראל אמרו. עד כאן, הדברים המעניינים והמרתקים בעניין השיבות. אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. יש פה דברים מאוד מעניינים מהדמור מיטול נשליטה, מפי, שזה נלקח מהזיכרונם לברוכו, כל התורה תשרי. על המשנה שאומרת עין טובה, מספר שם על הדמור מגור זכרונו לברוכו, זכר צדיק לברוכו, בעל הפני מנחם, שהוא דרש מהציבור, הוא עמד על העניין של עין טובה, שאדם צריך להשתנות ולהסתכל בעין טובה. הוא ראה בכל הדבר הזה, בכל הנושא הזה, סיבה של כל החורבנות. הוא תלה בזה את כל המחלות הנוראות בעניין של עין טובה, עין רעה. ובתיקון של המידה הזאת הוא ראה סימני הגאולה. והוא מדבר הרבה פעמים על ההשתרשות של המידה המגונה של עין רעה. ממש בכל מאודו נלחם בזה. היה פעם אחת שהוא טייל עם אחד המקורבים באיזה מקום, והוא נקפל אליהם איזה מישהו, אדם תימוני, לבוש מרופק, כל כולו אמר חזות מבילה. אז השם שלח אותו, הפריד אותו בעדינות מהרבא. אחרי זה הרבא אמר לו, אי אפשר לדעת בכלל אם הוא יהודי או גוי, החזות לא מוכיחה עליו. והיום שהתרבו באמונתנו הרבים הגויים בישראל, אי אפשר באמת לדעת כלום. אחרי שתיקה קצרה הוא סיב שצריך ללמוד מדברי הגמור בחולין, יסוד נפלא בעין טובה. הגמור אומרת שם שללא דין רוב, אז לא נהרג שום רוצח בעולם. למה? כי היו חוששים שמה נרצח היה טרפה. היום אנחנו אומרים שרוב בני אדם הם בריאים, אז לא חוששים לטרפה. אבל אם לא היה את הדין של רוב, היינו חוששים שמה נרצח היה טרפה, וגם היו בודקים, רואים שעברים שלמים. זאת אומרת, הגמרא, דילמה במקום נקב, במקום סייף, סליחה, נקב, אבל במקום שהוא דחף את הסכין, כבר היה חור קודם, ואז אם אלו הוא היה טרף. וכל מה ש... ולמה אנחנו לא אומרים את זה? בדין רוב. אמר הפני מנחם, אז אנחנו רואים פה שהתורה לימדה אותנו דבר נפלא, שאסור להסתכל בעין מפלילה על שום יהודי. אלא כל דבר צריך לתלות, אפילו בדבר רחוק, מיעוט הדמיעוט שאינו מצוי. למה? שמה בדיוק במקום סייף נקב אבן. וכל זה למה? כדי לא להסתכל על אדם ישראל כעל רוצח. מעתה אומר הרבי, צדך עכשיו בענייננו, הרי כל יהודי באשר הוא שם, הוא אבן טובה. נפש שקרה שנחצבה מכיסא הכבוד. הגויים לעומת זה, כל סורם רע הם שורש הטומאה והקליפות, ולכן כשרואים אדם, למה לתלות שהוא שייך לשורש הרע? הרי צריך להביט על הכל בעין טובה. ומה העין טובה אומרת? אדרבה, בוודאי מזרע ישראל. ככה היו דבריו של הפני מנחם. בסוף אותו טיול התברר האדם משבק שהלך איתו, שבאמת אותו פלוני הוא באמת מזרע ישראל. אז הוא סיפר את זה לפני מנחם, ששמע את זה וחייך, הוא אמר, מעין טובה אף פעם לא מתחרתי. עד כאן הסיפור המעניין הזה. בהמשך הפרשה כתוב, ויחבד אס ליבוי. יש פה סיפור שסיפר הגאון רבי אליעזר זקס, כידוע נכדו של מרן החפץ חיים, שנלקח ממוסף יתד נאמן מתוך הרשת שפתנו. באחד מימי הפורים בישיבת טרדין, התקבצו באו הבחורים סביב לשולחנו של החפץ חיים. נו, פורים, אווירה שמחה, שותים יין, ויהי כי טוב לב המלך, החפץ חיים היה בשמחה, יוצאת שמחת פורים. אחד הבחורים קיבל אומץ, והתחיל לנדנד שהוא רוצה שרבנו יבטיח לו שהוא יזכה להיות שכן שלו בגן עדן. לא פחות ולא יותר, כיוון לגבוה, רוצה להיות שכן. בהתחלה החפץ חיים לא הכי ייחס חשיבות של מה של הדברים, אבל הוא חזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז לפתע החפץ חיים השתנה. הוא אומר לו, לו יהי כדבריך, אני מוכן. אבל אתה צריך להבין, אומר לו החפץ חיים, אני ארצה שיהיה לי שם שכן טוב. נו, מה זה שכן טוב, מה נראה לכם? ממשיך החפץ חיים ואומר, כיוון שאני נזהר כל ימיי בענייני שמירת הלשון, ואם אתה חד וחלילה לא תיזהר בזה, הרי ברור שלא נכון לגור ביחד בשכנות טובה. אם כן, במתות המנח אומר לו החפץ חיים, בבקשה ממך, תבטיח לי שמכאן ולאבא, אתה תהיה זהיר, גם אתה בדבר הזה, כדי שנוכל להיות שכנים טובים. ואני, ואז אני מבטיח לך שאנחנו נהיה שכנים לעתיד לבוא בגן עדן. על כזה דבר הבחור לא חשב. החפץ חיים גמר להגיד את דבריו, ופני הבחור חפו. ובמקום הבטחה ברורה שהוא ככה הולך להתנהג, הוא התחיל לגמגם ולהגיד שזה קשה, הבטחה קשה, ומי יודע אם הוא יעמוד בה, הוא מפחד להבטיח בלי לקיים. אבל חפץ חיים פנה אליו, הוא אומר לו שוב ושוב, הוא מדבר על ליבו, מנסה לשכנע אותו, שיבטיח לו נאמנה על זהירות בענייני שמירת הלשון מעכשיו, ואז הוא מלא את הבקשה שלו. אבל הבחור ממשיך לעשות ולהתלבט, והוא בשום אופן לא רוצה להבטיח. כשהחפץ חיים ראה שהוא לא מוכן והוא נחוש בדעתו, הוא ציווה להסיר אותו מלפניו, והוא אמר לסובבים, האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו מצווה שאנחנו לא יכולים לעמוד בה? אלא מה? אדם יעמוד קצת על נפשו ויקבל בקבלה נמרצת והחלטית לא לדבר ולא לשמוע לשון הרע, נו, אז בוודאי שיגיע לו העזרה משמיים והוא יצליח לשמור פיו ולמצוא את לשונו כמו שהוא רוצה. התגלגלו הדברים, הוא בא לאוזם של ראש ישיבת רבין. זה היה אורב שימן, אורב נפתולי טרופ, אורב משה למדינסקי. הוא אמר, היה אדם מישראל, אותו בחור. הרגליים שלו כבר דרכו על שערי גן עדן. ובגלל דבר קטן, זרק את עצמו חזרה החוצה. הפסיד לנצח נצחים. עד כאן בעניין הזה. שיעור דף ה' מבעל אוכל. אתם יודעים שבמרחק של כמה לחיצות, אתם יכולים לשמוע שיעור דף ה' מבעל אוכל. שיעור נפלא. שהיום הוא מדבר באיזה מקרה צריך לקדש על יין בסעודה שלישית. לא ראשונה, לא שנייה, סעודה שלישית. והאם אפשר לסעוד סעודה שלישית מיד אחרי סעודה שנייה? זה בשיעור. ובואו נדבר אנחנו על העניינים של הדף רמי בעל אוכל. יש מהראשונים שסובר שצריך לשתות יין באמצע כל סעודה משלושת הסעודות. ולמה? לא קשור לקידוש, אלא מפני כבוד השבת. וזה בנוסף ליין שאומרים בקידוש, בלילה וביום, ששותים לפני הסעודה. וראו ככה לנוק כדבריו. ובשביל זה מספיק שתיית מעט יין. לא צריך רביעית, כמו בקידוש, אלא מספיק מעט יין. ולפני סעודה שלישית, לא צריך לקדש על היין לכל הדעות. אבל אם בבוקר לא היה יין ברשותו, והוא אכל בלי קידוש, ולפני סעודה שלישית, הגיע יין, כמובן יקדש, אז הוא יקדש עליו לפני סעודה שלישית. ויש מי שאורה שגם הגיע יין אחרי סעודה שלישית, אז הוא יקדש ויוכל סעודה כדין קידוש במקום סעודה. בכל סעודת פת שאדם אוכל בשבת, הוא צריך לברך המויצי על לחם משנה. גם אוכל יותר משלוש סעודות. ואם אין לו לחם משנה, שלא יטול ידיים. ואין שומרים שבסעודה שלישית מספיק בלחם אחד שלם. ולמה? כי משלחם משנה הוא בעצם זכר למן שירד דרך שבת בכמות כפולה, כן? כמו שכתוב בפסוק, ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה. ומכל כמות יומי תפו שתי כיכרות לחם. אז מה יוצא? שביום שישי כמה אפו? אפו ארבע. אכלו אחד בבוקר, יום שישי בבוקר, אחד בליל שבת, אחד בשבת בבוקר, ולסעודה שלישית נותרה כיכר אחת. אז לכן יש דעה כזאת. אבל עיקר ההלכה, רבותיי, כדעה ראשונה, שצריך לבצע לחם משנה גם בסעודה שלישית, וכך אנחנו נוהגים. אם נמשך את הסעודה, סעודת שבת של היום, סעודת הבוקר, סעודת הבוקר, עד שמגיע זמן מנחה גדולה, כן, בחורף זה לא כזה מאוחר, 12 ו-20, כבר זמן מנחה גדולה, שעד כבר אפשר להתחיל לאכול סעודה שלישית, אז הוא לא אכל סעודה שלישית מיד אחרי הסעודה השנייה, ולמה? כי כשעובר ברכת המזון ומיד נוטל לידיים ואוכל סעודה נוספת, אז אם אלה נחשבת ברכת המזון הראשונה, וברכת העל נטילת ידיים והמועצת של הסעודה השנייה, למה? לברוכו, שאינו צריכו. וגם אם הוא יסמיך את הסעודות אחת לשנייה, שנייה לשלישית, שלישית לשנייה, אז הסעודה השלישית עלולה להיות הכי לא גסו. וגם יש את הדין שצריך להתפלל לכתחילה, להתפלל מנחה לפני סעודה שלישית. אבל אם מסיבה כלשהי הוא נאלץ לאכול סעודה שלישית מיד, מה הוא יעשה? יצא ממקומו למשך זמן, קצת זמן, יצא החוצה, כדי שיהיה לו איזשהו הפסק בין הסעודות. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול. כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלוש. וכל המקיים שלוש סעודות בשבת נמצא משלוש פורענויות. חמלו של משיח, דינה של גיהנום, ומלחמת גוג ומגוג. בזמן סעודה שלישית זה מזמן מנחה גדולה ואילך, ולפני זה לא יוצאים לחובת הסעודה. לדעת השולחן ערוך חובה להתפלל מנחה לפני סעודה שלישית, וגם לדעת הרמ"א ראוי לנהוג. ויש מהראשונים שאסרו על פי דברי חכמינו ז"ל לשתות מים בין השמשות של יציאת השבת, אבל יש אומרים שהאיסור רק במים שבנערות, ולא במים שאובים של הבית, כגון מים שבבקבוקים. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. בערב שבת לפני השקיעה, כשעדיין ודאי יום, ונותר זמן לקבלת תוספת שבת, אז בעל הבית ישאל את אנשי ביתו בלשון רכה, איסרתם, עירבתם, הפרשתם חלה? למה? כי כל הדברים האלה, פרשת מעשר וחלה, עירובי חצרות, עירובי תחומים, זה פעולות שאסור לעשות אותן בשבת, ולכן צריך להזכיר לעשות אותן בערב שבת. וכשהוא לא מצוי בביתו, סליחה, וכשלא מצוי בביתו צורך בפעולות האלה, אז לא צריך לשאול. ובחוץ לארץ, בדרך כלל אין צורך לשאול לפרשת חלה, בגלל שהחובת הפרשת חלה בחוץ לארץ לא אוסרת את האכילה, אלא מספיק לאכול מהחלה ולהשאיר ממנה קצת להפרשה. ואותו דבר, אם הוא רואה שעוד לא ידליקו את הנורות, אז הוא צריך לצוות ולהדליק, שישבטו מלאכם וידליקו נורות. ואם הוא נמצא במקום שהוא לא יכול לראות אם ידליקו, שם הוא ישאל, האם ידליקו. ואם אין באפשרותו לצוות על השביתה ממלאכה בעצמו, יצווה על ידי שליח. עד כאן בעניין הדף היומי בעל אוכל. דף היומי בבבלי, אז אתם יודעים שגם את זה בלחיצת כמה כפתורים אתם מגיעים לשמוע את השיעור הנפלא והבהיר והברור של הרב אורנשטיין בתמצות נפלא, של זמן לא ארוך, של הדף היומי. ובדף היומי של היום אנחנו נדבר מה המטרה של משכון, מי נשבע ונוטל, ואיזה שומר מתמנה מאליו, בלי הסכמה של הבעלים. אז כאמור, על הדברים האלה ועל עוד נושאים מעניינים, אנחנו נלמד היום בשבוע את דף מ' ד' בסדר הלימוד של דף היומי בבלי. עכשיו אנחנו מגיעים רבותיי למדור המעניין, החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. כבר לא צריך להגיד שאתם מוזמנים להצטרף אלינו, אתם כבר יודעים ואתם מוזמנים. בסדר הלימוד של היום, אנחנו אוחזים בלכות החילות כלל ת' סעיף י' ד' ת' ו', מדובר במקרה שמתעורר לאדם חשד על חבר שלו שהוא עשה משהו כלפיו שלו כהוגן. הוא שואל אותו, מי עשה את זה? אז הדין הוא, שגם אם הוא יודע מי עשה את זה, אז מי יתיר לו לומר מי עשה את זה? אסור לו. לא. אז מה, שהוא יחשוד בו? לא, הוא לא צריך לחשוד בך. אתה תגיד לו, לא אני עשיתי את זה. לא צריך להגיד לו מכן. תגיד לו, אני לא. והחובץ חיים מציין כאן להלכות לשון הרע, ששם מרחיב בפרטי ההלכה הזאת, שמבואר שם שמיקר הדין מותר לזה ששואלים להכחיש, גם אם על ידי זה ייפול ממילא החשד על השני. כן, היו שתי אנשים, אם זה לא הוא, אז זה השני. ובביאור מוספים של דיר שהוא מובא, שגם אם הוא לא יכול להסיר את החשד מעצמו, אלא רק על ידי שהוא אמר בפירוש מי השם, מותר לו לומר את זה בפירוש. אמנם, החפץ חיים מוסיף שם וכותב, כי למרות זאת, ראוי לבעל נפש לקחת את האשמה על עצמו, כדי שלא ייפול החשד על חברו. ותראו שם בביאור מוספים, שיש אומרים שבדבר יסור ממש, אז אדם לא החזיק את עצמו חוטא, וכל שכן שמדובר אותם מתחוכן, שיש לי את הפשט של חילול השם. ולמשך החפץ חיים ומוסיף, שכל זה בדבר עוולה ממש, אבל בדבר שזה לא עוולה, אלא רק השואל חושב שזה עוולה. אז בכלל צריך חיון, האם מותר לו להסיר את האשמה מעליו, אם מלידי זה ייפול החשד על החבר שלו. ובאצלנו בהלכות כל זה, החפץ חיים שמה בהלכות לשון הרע. אצלנו החפץ חיים בהלכות רכילות הוא מרחיב בזה, והוא מתאר התרחשות נפוצה. איך שיכול לקרוא המכשול הזה? הוא אומר, אדם נכנס לחנות, מסתכל המוכר שישמור לו איזה חפץ שהוא רוצה לקנות. בא מישהו אחר ולוחץ למוכר שימכור לו. המוכר לא עומד בלחצים, מוכר לו. נו, עובר לא הרבה זמן, חוזר אותו אחד שסיכם לו שימכור, הוא אומר לו, למה מכרת? הרי סיכמנו. נו, אז המוכר רוצה להסיר מעצמו את האשמה, מה הוא עושה? הוא מגלגל את זה על השני, הוא אומר, מישהו בא, שיגע אותי, נדנד לי. יכול להיות שזה באמת היה, כמו שהמוכר מתאר, אבל אסור למוכר לומר את זה, הוא חייב להיזהר בזה. ומוסיף החפץ חיים חידוש של ממש, שממחיש לנו, עד איכן הדברים מגיעים ועד כמה יש להיזהר. בדקות שבדקות, מדיבור שעשוי לעורר שנאה בלב איש כלפי רעהו. וכדי החפץ חיים, שאפילו אם המוכר רוצה לקחת האשמה על עצמו, רוצה לקחת אחריות, הוא רוצה להגיד, אותו פלני שלקח את הסחורה שאתה רצית, אולי אתה סיכמת איתי. אני זה ששכחתי ומחרתי לו. גם את זה אומר החפץ חיים אסור לעשות. ולמה? כי רגיל מאוד אומר החפץ חיים בלשונו התורה, שאפילו באופן זה ייכנס שנאה בליבו על הלקוח השני. שיחשוב עליו שירד לחייו. אני ביקשתי שישמור לי את, אותה, את אותו מוצר, והוא הולך וקנה את זה. יהיה לו משהו בלב כבר. ועל כן אומר, מה החפץ חיים למוכר? מה תעשה אותו מוכר? רק ישיב לה מוכר סתם, אני מחרתיע בשגגה לאדם אחר. רבותיי, לא מתוק מדבש. המוסר היומי, אומר החפץ חיים בספרו חומת הדת, הוא מביא פה משל, סליחה, הוא מביא פה משל, על אדם בעל אכסניה, שילשינו עליו, בא בסכנה, ואמרו לו שאין לך שום מצא, אין לך ברירה על מה, ללכת למלך, להשתטח על הרצפה, ולהתחיל לבקש ולהתחנן, ותדע לך, אומרים לו, הוא איש חסד, הוא רחמן, והוא ירחם אליך, ויש סיכוי גדול מאוד שהוא יתה את הדין שלך לזכות ויציל אותך. ממשיך חפץ חיים את המשל, ואומר שבימים ההם, ננהג המלכים, שהם היו מלבישים את עצם מלבוש פשוט, כעם שבשדות, כדי שלא הכירו אותם, והם היו נוסעים במדינות להתבונן על העניינים שלהם, על התושבים. והיא היום, המלך נוסע דרך אותו עיר, הוא מתאכסן בבית של אותו איש, ולא הכירו שם, ואף אחד לא מכיר אותו שם. כשהוא נסע משם, נודע שהמלך היה שם, והוא מתאכסן בבית שלו. נו, כשאותו איש שומע שהמלך היה, והוא הפסיד את ההזדמנות שלו, הוא נופע על הרצפה ומתחיל לבכות ואומר, אוי לי, איזה הפסד. המלך היה אצלי בבית. המלך הטוב והרב חסד היה אצלי בבית. אם הייתי יודע, הייתי משתתח לפניו. ודאי שהוא מוכל לי על הכל, אבל אפשר, צריך לנסוע לעיר מלכות שלו. אין לי כוח בשביל זה. ומי יודע גם כמה אנשי צבא חונים מסביב, ועוצרים את מי שמנסה להיכנס. ככה מספר חפץ חיים במשל. והנמשל והמשך הרבץ חיים ואומר, המלך זה כמובן הקדוש ברוך הוא. כשאדם בעולם הזה, הוא מצוי לפני השם תמיד. גם מקולקל, הוא יכול לשוב ולבקש ולחזור בתשובה, לבקש מהשם שיטיב עמו. והקדוש ברוך הוא קרוב לו. אבל מה? האדם מתעצל יום ועוד יום, עד שחלילה הוא נפטר. צריך לבוא בעל חשבון. ומה כתוב בפנקס? הכל כתוב, הכל חתום, והנשמה שלו בסכנה גדולה. הוא צריך להשיב על הכל, תשובה נכונה, ואין לו מה לענות. הוא צעק, אוי לי, ואי לי, כשהייתי בעולם התחתון, הקדוש ברוך הוא מצוי אצלי תמיד. יכלתי לבוא, להשתתח לפניו, לבכות, והוא מוחה לי. הוא גם מסייע לי לדעת התורה, לקיים מצוות, אבל עכשיו, מלבד שמחנה מקטרגים שנברו מעוונותיי, סואבים אותי מכל צד, אומר חפץ חיים. ואני בוש ונחלם להרים פנים, וגם כמה אלפים ריבועות מלאכי השרת עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, לא יניחו. לא יניחו לי לדבר איתו, ולהזכיר שמה הגדול בכלל. הלו גדרה התשובה ננעלו בפניי כעת, ולא אתקן את הדברים שהבטתי, אלא רק על ידי איסורים קשים ומרים. וכל זה מסוים החפץ חיים. רמז לנו הכתוב בקצרה. דרשו השם בימצו, קראו ביותו קרוב. דהיינו, בזמן שהוא מצוי לך בעולם הזה, שאין כן בעולם הבא, שלא יהיה לך רשות לכל זה. לנצל את הזמן שאנחנו פה, עד כאן במדור המרתק, המוסר היומי. אנחנו עוברים למדור פרשת שבוע, יש לנו סיפור שכתב הרב אהרון כהן שליטה, סיפור נפלא על מרן הרב שך, סיפור שמופיע בספר בדידיה ועובדה. התורה מספרת על הכרת הטוב של משה רבינו, שכיוון שהיאור הגן עליו, אז הוא לא לקל ידו, לא בדם, לא בצפרדעים, אלא על ידי אהרון. אחד המידות החשובות זה הכרת הטוב, שאדם מכיר בטובה שניתנה לו, הוא יכול להגיע לשלמות המעשים בין אדם למקום, בזה שמכיר בטובות הרבות של הקדוש ברוך הוא, וכמובן גם בבין אדם לחברו, בזה שגמלו לו טובה, והוא צריך להשיב להם כי גמולם הטוב. תשמעו סיפור, היה בחור צעיר, כבן 13, למד בישיבה לבחורים מצוינים, באירופה, מזרח אירופה. הוא היה צעיר שבחבורה. נו, איך זה היה הולך פעם? הבחורים היו לומדים באיזה בית הכנסת, ישן בעיר, איפה היו אוכלים? בלבטים, שהיו נוהגים להזמין אותם לאכול אצלם בבית. כל יום היו אוכלים במקום אחר. לפעמים, אף אחד לא הזמין אותם, הם נשארו בבית מדרש רעבים. איפה הם היו יושנים? גם בבית מדרש. הבחורים הוותיקים, אז הם ישנו על הספסל, כבר היה להם חזוקה. היו ותיקים, ישנו על הספסל. אותו נער צעיר, נאלץ לישון על הרצפה, חוסר מקום. אז בקיץ זה עוד היה נסבל, איכשהו. אבל בלילות החורף, הקור היה קור, הכפור היה כפור, השלג היה שלג. היה קשה מאוד, בלתי נסבל. וכיוון שבלילה ככה היה, אז גם במשך היום הבחור סבל, הרי כמעט כל לילה שנתו נדדה, אז איך אפשר לשבת וללמוד? למחרת. יום אחד אותו בחור צעיר מקבל מכתב מהדוד שלו, אח של אמא שלו, היה נפח, מסגר, הוא מבקש ממנו להזמין אותו אליו וללמוד, ללמד אותו מקצוע. הוא מספר לו שכיוון שאין לו ילדים, הוא רוצה להעביר לו את זה, והוא מבטיח לו שאם הוא ילמד את המקצוע, ייכנס לעסקים, כל רכושו יונק לו לאחר מותו. אתם מתארים לעצמכם איזה מלחמה התחוללה בנפש אותו נער. הוא כבר חשב שהוא מחליט לקבל את ההצעה של אותו דוד ולעזוב את הישיבה. אמר לו, לא היום, מחר נראה. מחר מחליט. אמר, וככה בלב התגנב לו איזה סוג של מחשבה, מי יודע, אולי זה היום הלילה האחרון כשאני ישן על הרצפה הקפואה. והגיע הלילה והוא נשכב על הרצפה הקפואה. בחצות הלילה הופיע איזו אישה בפתח בית הכנסת. הבחור היחיד שהיה ער באותו זמן, זה היה אותו בחור צעיר שלא נרדם, ישן על הרצפה. הבחור ראה אותה, היא ניגש אליה והוא מספרת לו, שהיא עכשיו קמה משיבה על הבעל שלה. קמה מהשיבה. והיא נשארה לבד גלמודה בלי ילדים. והיא מספרת לו שהיה לבעל שלה בית חרושת לשמיכות. ונשארו כמה שמיכות בבית. אז אני רוצה לתת אותה לבחור ישיבה. אז כך לך. לימים הפך אותו בחור לאחד מגדולי הדור, שרבים רבים ימקים מהתורה שלו. הלא הוא, מרן הגאון בלזר מנחם שך, זכר צדיק לברכה. אבל בזה לא מסתיים הסיפור. אותו גברת תלמונית חשבה שהיא נותנת לבחור שמיכה, אבל האמת היא שהיא נתנה שמיכה שהיא שימשה מעיל לספר תורה. בשנת תשל"ו, באיזה יום אחד חורפי וגשום במיוחד, הרב שך פונה לנכד שלו, אומר לו, שיזמין איזה ידיד עם רכב, הם צריכים לנסוע להלוויה, לבית חיים הישן בחיפה. הוא מנסה להגיד לו שהיום זה יום אז גביר טוב, יום חורפי, גשום במיוחד, וכן הלאה. הוא לא מצליח לשכנע אותו. טוב, הם נוסעים לחיפה, הנכד של הרב מתאר לעצמו שהם יגיעו, הוא ראה בטח לזה שזה ארדום גודלי, יש שם הרבה אנשים. להפתעתו, הוא מגיע ראש את ההלוויה של איזו אלמנה גלמודה ובודדה. ובקושי יש מניין אנשים בלוויה. הוא מספר שהרב שח עמד שם בגשם כל הזמן של הלוויה. עמד בגשם. אחר סתימת הגולל, הרב שח אמר קדיש. והם חוזרים למכונית, יורד גשם. נו, יורד גשם, מגיעים למכונית, אז מיד נכנסים מהר, כן? דרך העולם, לתפוס כמה שפחות טיפות. אבל הרב שח מגיע למכונית, הוא לא נכנס, הוא נשאר בחוץ. במשך כמה דקות מטפטף עליו גשם, הרוח הקרה מנשבת, זה ליד הים, אז מגיעים לשם הרוחות, ולא מועילים כל השכנועים של הנכד להזיז אותו מהמקום. הוא אומר לו, רגע, הוא נשאר לעמוד. עוברים דקות ארוכות, הרב שך נכנס לאוטו, כולו ספוג ונוטף מים. במשך כל הנסיעה הרב שך שותק. לא מדבר, הוא לא מדבר. כשמגיעים לבית, מחליף את הבגדים, מחמם את עצמו. אז הנכד שואל אותו, נו, אולי סבא, מה קרה? הוא אומר לו, זה האישה שהצילה את החיים שלי. בזכותה, בזכותה נשארתי בישיבה. במשך שנים אמר לו הרב שח, עקבתי אחריה. כשנודע לי על הפטירה שלה, הרגשתי חובה גדולה ללכת לבית. נו, אז למה הסבא נשאר כמה דקות לארוכות בגשם? אמר לה הרב שח, אני רציתי להרגיש ולזכור את אותו קור נורא שסבלתי אז, באותם ימים קשים, כדי שאני אוכל להעריך את ההכרת הטוב שאני חייב לה. זה הכרת הטוב למעשה, בעיון, הכרת הטוב של הרב שח. אנחנו נסיים הרבותיי בהתחזקות היומי, במדור התחזקות היומי. היום זה היורצייט גם, לא הזכרנו את זה בהתחלה, שרב שניאור זלמן מילדי, בעל התניא ושולחנו ערוך הרב. אז כתוב בתניא, קונטס אחרון, תקרא כל התפילה מראשה ועד סופה כסדר. לא יחסר אפילו תיבה אחת. ולמה? דעה כולה מיוסדת, אומר בעל התניא, על דרך הסוד, ולא כאותם השוטים שמדלגים התפילה בסיבת שינתם הרעה על משקלותם. אוי להם שמקלקלים הצינורות, וכמה צינורות השפע שמורדים את השפע לעולם, וכמה וכמה רעות תורמים להם ולכל העולם סיבת מניעת השפע לעולם הזה, ביותם מקדימים המאוחר ומאחרים המוקדם. עד כאן הדברים הנפלאים של הבעל התניא. השתדל רבותיי אם כן להתפלל את כל התפילה במתינות, בשלמות, בלי דילוגי מילים, בלי דילוגי קטעים, והשם יהיה בעזרנו ויקבל את התפילות שלנו בתוך התפילות של כל עם ישראל. ואנחנו מסיימים רבותיי את הפותח בכל יום של יום חמישי. נברך אתכם בברכת שבת שלום, ובעזרת השם שבוע הבא יום ראשון ניפגש עם עוד דברים מעניינים, עוד דברים מרתקים, שיהיה הצלחה לכולם.